אנחנו בהקדמה החמישית של הקלם. כן, אפשר לראות את זה פה. ההקדמה החמישית. ככה. בוא נביא את זה. אוקיי. ההקדמה החמישית, כן? פה זה... כן, אפשר לראות את זה. אז למדנו, ההקדמה החמישית הוא בעצם החידוש הכי חשוב, או ההגדרה הכי חשובה ביחס להקדמה הרביעית. באמת שהוא צריך להיות קודם להקדמה הרביעית באיזשהו מובן. או כפי ש... לא מוצא. אבל כתבו, היו כותבים פוסט שזה... זה פשוט תנאי בהקדמה הרביעית, כן? הקדמה הרביעית היה שעל כל עצם, שיש מקרים, כן? ככה זה היה ניסוח של הרמב״ם. שיש מקרים, שהמקרים נמצאים, וזה הרמב״ם, כן, דיברנו על זה, שרמב״ם אומר, זה מוסכם גם אצל הפילוסופים, כן? כלומר שיש עצם ויש מקרים, אבל הם מוסיפים על זה, הסברנו קצת, שזה נובע מהבנה לגמרי שונה, מהמושג עצם ומקרים, אבל... נקודה אחת שהם הוסיפו על זה, על מה שהפילוסופים גם מסכימים שיש מקרים, זה שלכל עצם חייב להיות מקרה או ההפך של המקרה, כן? שזה בעצם הסיבה לזה קשורה לשני דברים. היא קשורה דבר אחד לזה שהם חושבים שכל דבר הוא ניגוד ואין סתירות בעולם, כן? הסברנו את ההבדל בין ניגוד וסתירה, כן? ניגוד זה כמו חום וקור, סתירה זה כמו להיות ולא להיות. שזה נכון פילוסופית גם שחום זה ניגוד של קור ולכן אין, אם דבר שמקבל חום וקור אז הוא תמיד או חם או קר, כן? או שמידת החום שלו הוא גם מידת הקור שלו, זה פשוט שתי הצדדים של אותו דבר, אפשר להגיד, כן? מה שאנחנו היינו מכנים הטמפרטורה שלו. זה דבר אחד, ואז הם מכחישים את זה, כן? הם מכחישים את זה שיש ניגוד ויש סתירה, ואילו למשל סתירה זה יהיה משהו כמו להיות ולא להיות, או שיהיה לו בכלל צבע, כן? למשל, נגיד משהו שלא מקבל צבע, או נגיד משהו מת, שאין לו חיים בכלל, כן? משהו שלא לא בגדר של החיים, לא בן אדם מת, אלא אבן שהיא לא מתה, לפי דעתם היא כן מתה, כי הם חושבים שחיים ומוות הם סתירה, הם ניגוד ולא סתירה. וזה קשור בעצם למה זה קשור? זה קשור נגיד למשל זה שהם חושבים שאין הוויה ולא הוויה, זה קשור לזה שהם מכחישים את ההוויה והפסד, כן? הם חושבים שהכל זה אטומים ומקרים של אטומים, ולכן כפי שלמדנו אין בכלל הוויה והפסד, כן? יש רק קיבוץ ופירוד, כן? אז מתוך זה קצת, אני חושב כרגע שקצת יוצא זה שכל המקרים, שהמקרים של האטומים הם לא אטומים עצמם, אבל המקרים הם גם תמיד יהיו ניגודים, כן? זה תמיד שאלה של כמה ממשהו יש, או איזה צד מהניגוד יש לך, אף פעם אין כזה לבר לא להיות. זה קשור לזה שהם חושבים שאין בכלל צורות, אין בכלל דברים שהם או שהם לא, כן? יש רק עצם ומקרה. זה דבר אחד, זה גם קשור למשהו תיאולוגי, כן? כמובן הרמב״ם טוען שהתיאולוגיה פה קודמת תמיד לפילוסופיה, אבל זה קשור למשהו תיאולוגי, שהם רוצים שהשם יעשה את הכל, והם מתרגמים יעשה את הכל ליעשה עצמים ומקרים, כי הם לא מסתפקים בלהגיד סתם עושה את הכל בלי קשר, הם אומרים את זה עם הסבר מדעי מסוים, שזה עצם ומקרים, ואז הם נתקעים, כי הם לא יכולים להגיד השם עושה שהאבן יהיה לא חי בלי להכיר, שלעשות שאבן יהיה לא חי, זה גם לעשות משהו. אז איך זה יהיה לעשות משהו? זה שיהיה לו הניגוד, ההפך, או של דתם, ניגוד והפך, זה אותו דבר של המקרה של החיים, כן? זה היה הקדמה השלישית, שהוא עצם, היות עצם ומקרה, והתוספת שלהם שהוא כבר מתחיל להראות לנו את ההבדל בין העצם ומקרה שלהם לעצם ומקרה הפילוסופי האריסטוטלי. בסדר? בסדר? ואני חושב שרמב״ם כבר התכוון לצחוק על זה, כי זה קצת נשמע בלתי הגיוני להגיד שלאבן יש תכונה של לא להיות חי, כן? המקרה של אבן זה שהוא גם לא חי וגם לא חכם וגם כל מיני דברים האלה, לכאורה זה נשמע שכן יש דברים שהם דברים, כן? לכן לבן אדם יכול להיות טיפש או חכם, אבל אבן לא יכולה להיות לא טיפשה ולא חכמה. בגלל שהיא לא הסוג דבר. לפי דעתם, אין כזה דבר סוג דברים, לכן חייב להיות שאבן הוא טיפש. כן? עכשיו... הם הרבה לפני ניסים, כן, זה גם יעזור לניסים כמובן, כלומר שאין לדעתם ניסים במובן אמיתי, כן, הכל ניסים, או שהכל מקרים, אבל זה עוזר להם בדבר יותר יסודים מניסים, כן, ניסים הם, הם בעיה לפי מי שמאמין שיש טבע, אז יש שאלה מה לעשות עם ניסים. הם עומדים בשלב יותר מוקדם, הם רוצים שהשם יהיה הפועל האחרון בכל דבר, הפעל היחיד, כן, ובשביל להיות פועל יחיד, אז צריך שלא יהיה תשובה אחרת, כן, כמו שראיתי, איזה משגיח אחד אמר שהוא ממש משתומם שכולם כאלה כופרים היום, כי ילד אחד שאל את אבא שלו, אבא מי עשה את הים? אז הוא אמר, אוקיי, השם עשה. אז הוא אומר, אוקיי, אבל מי באמת עשה אותו? שזה הבנה מאוד טובה, כן? הילד מבין שאם אומרים, השם עושה, אוקיי, אבל אתה עשית, כן? או שזה נקרא סיבה אמצעית, כן? זה לא נקרא שיש תשובה, כן? יש תשובה אחרת לנקרא, שאלה מי עשה את זה, חוץ מהשאלה שהשם עשה את זה, שהוא התשובה האולטימטיבית, כן? במובן של סיבה רחוקה, כפי שהוא הסביר בפרק סמכתת. אבל הקלה מאוד רוצים שהתשובה, שהמשגיח הזה יהיה צודק, כן? שבאמת התשובה היחידה לכל דבר יהיה שהשם עשה את זה. ולכן הם חייבים להכחיש בצורה אמיתית את זה שיש מה שאנחנו מכנים סיבות אמצעיות, אבל... שזה כולל הרבה דברים, אנחנו לא תפסים כמה זה כולל, אם חושבים על זה, מבינים שזה כולל שאין דברים, כן? שזה שאבן יכולה לחיות, לא יכולה לחיות, וגם מילה לא יכולה להיות טיפשה וחכמה, זה כי יש סוג של דבר של אבן, שזה תשובה נוספת לזה שהשם עשה שהאבן יהיה טיפש, במובן ישיר, כן? אפשר להגיד, השם עשה אבן, ואבן הוא סוג של דבר שהוא לא טיפש ולא חכם, ולכן האבן, כן? זה כבר נכנס את הדבר נוסף, סיבה נוספת לזה שהשם עשה. והם רוצים לארגן את העולם כך שזה יהיה הגיוני להגיד השם עשה בלי שום דבר באמצע. וכן הם אומרים, לא, אין כזה דבר אבן. כן, יש רק אטומים ומקרים. בסדר? אז זה לפני הנס, כן? הנס נובע מזה, כי הפוך, הם צריכים להסביר למה יש סדירות בטבע, כן? מה הם יגידו, נגיע לזה עוד שנייה, עוד מתישהו. הרי בזה שכן, כמו שרבי חנידא בן דוסא שאמר, מי שאמר לשמן וידליק, יאמר לחומץ וידליק, כן? אז שאלה כמובן איך מבינים את אותו אמרה, אבל הם עוד קומבין לנס, כן? הם בשלב המאוד יסודי שהם רוצים להגיד שאין תשובה אחרת לשאלה של למה, של שום שאלה טבעית בעולם, אלא התשובה היא השם עשה. כלומר, אין מדע, כן? לא יכול להיות מדע הטבע. עכשיו ככה, זה היה הקדמה הרביעית. הקדמה החמישית הוא בעצם חידוד של, זה כבר כלול, אני חושב, מה שהסברתי, כי אני חושב שהקדמה החמישית היא מאוד הכרחית בשביל להבין מה שהם מנסים להגיד, אבל הרמב"ם מחלק את זה בשביל להראות לנו כל דבר בנפרד, איך המושג מקרים שלהם הוא מושג מוזר, או מושג שונה מהחוש, כן, וגם שונה מהשכל, אמן לקלאס. והוא גם הולך להסביר איזשהו אבסורד שנובע כבר מההבחנה הזאת. ואז הוא אומר ככה, תתיז in a class. ההקדמה החמישית, הוא אמרם, close the door please, יאסלום. שהעצם הפרדי הזה, כן, יתקנהו עמידת מציאותו במקרים מהם, ולא ימלט מהם, כן, שאומר שהעצם, מה שמתכוונים להגיד, שהעצם הוא זה שהוא יכול להתקיים רק שיש לו מקרים, ואין, לא יכול להיות בלי מקרים. מה שהוא מתכוון להגיד, והוא אסביר, מה שהוא מתכוון להגיד זה שהמקרים נמצאים באטומים ולא בשום כללות שמתקבץ מהם. זה הנקודה הכי חשובה. כן? זה נובע ממה שאני כל הזמן אומר, שלפי דתם אין דברים, אבל במובן של צורת ההסבר של הרמב"ם, אני הקדמתי את המאוחר, כי זה היה נראה לי יותר יסודי. אבל אצל הרמב"ם זה הקדמה מסוימת. ההקדמה החמישית זה שהעצם, כן, ככה צריך להדגיש את זה, שהעצם הוא זה שיש עליו מקרים. כן? והוא מסביר. וביאור זאת ההקדמה ועניינה. אז ההסבר של ההקדמה הזאת הוא ככה. שהם יאמרו, כן, אז הוא קודם אמר את זה במשפט, שהעצם הפרדי הוא זה שיתקנה עמידתו במקרים, ואז הוא מסביר. שהם יאמרו, שאלה העצמים הפרדים, הפרדים, אני לא יודע איך אמורים להגיד את המילה הזאת, הפרדים, פרדים, יש פרדים, אז שיבראם השם, כן, אותם עצמים שהשם בורא אותם, כן, נראה, הוא בורא אותם כל הזמן, כל עצם פרדים מהם, בעל מקרים, לא ימלט מהם. כל עצם מהם הוא בעל מקרים, ולא יכול להיות בלי מקרים. ומה עם דוגמה של מקרים? כמו מראה, כן, צבע, והריח, והתנועה, או הנוח, כן, שזה הניגוד של תנועה. כן, אלא חוץ מהכמות. הכמות, הם לא חושבים שהוא מקרה. כן, אריסטו, בגלל שיש לו דברים גדולים, אז החלק, אקסידנט, כן, או תכונה מסוימת של מהות, זה שיש לו מקרה, כמות. כלומר, כמות זה סתם מילה שהמציאו מתוך השאלה כמה, כן? כמה מזה יש, כן? אני שואל כמה מזה יש, אני מתכוון כמה גדול הגוף הזה, או כמה, אם זה גוף יותר נוזל, לא משנה. כמה גדול, כמה מהגוף הזה יש, כן? כמה גדול הגוף הזה של מים, או של עץ, או משהו, כן? אבל לפי דעתם, אין כמות מקרה, כי הם אמרו כבר בהקדמה הראשונה, כי כל עצם הם אינו בעל כמות, כן? אצלם העצם הוא לא בעל כמות, כן? לכן הם נכנסו למבוכה הזאת של איך, מאיפה הוא מגיע הכמות, כשמצטפים את שני עצמים, כן? האם עכשיו יש שניים? אבל כפי שאני הבנתי כל הזמן, אז לכאורה התשובה להם היא, הם אמרו יותר מזה שהוא לא גוף בכלל, כן? אבל כלומר שהוא לא כמות, לא בעל גודל בכלל, כן? וזה לכאורה, זה מה שמוביל אותם לבעיה, כי תנאי בלהיות בעל גוף זה להיות בעל כמות, כן? כלומר בעל גודל מסוים. דבר גופני בלי גודל זה לא נשמע גוף. אז לכן הם נתקעו, אבל לפי דעתם כמות הוא רק יכול להיות כמות של כמה אטומים יש, כן? אבל אין אטום, הרי בגלל שהיחידה הבסיסית של מה קיים באמת הוא אטום, אז האטום הזה לא יכול להיות בעל כמות, חוץ, כן, מהשיטה שלהם שאמרו שכן, שהאטום הוא בעל כמות, בעל גודל מסוים, מאוד קטן או משהו כזה. אבל כי הכמות אצלם לא יקראו מקרה ולא ישכילו עניין המקרה בו, אבל הם לא מבינים שכמות הוא רק מקרה של דבר. הם חושבים שכמות זה, כן, הם נתקים קצת בבעיה בלהסביר את הכמות, אבל לפי דעתם כמות זה פשוט כמה מהאטומים יש בסוף. אבל בכל מקרה, זה הוא הכניס לנו שוב לבעיה שהוא כבר הזכיר בהקדמה הראשונה. אבל הנקודה החשובה זה שהעצם הפרדי הוא זה שיש לו עליו מקרים. עכשיו הוא הולך להסיק מזה את המסקנה הישירה. לפי זאת ההקדמה, כן, לפי ההקדמה הזאת יראו, כי כל מקרים שנמצאים בגשם, מן הגשמים, כל המקרים הנמצאים בגוף, גוף אחד מהגופים, לא יאמר או לא יאמר שהמקרה מהם מיוחד בכלל הגשם הוא, כן? אין שום מקרה שהוא נמצא בכללות, בכל הגשם, אלא, אבל, המקרה הוא אצלם נמצא בכל עצם פרדי מן העצמי, אשר יוחבר מהם הגשם ההוא, כן? המקרה, המקרה צריך להיות, לא ב, כן, אם אני רואה עץ, אז הצבע של העץ הוא לא בעץ. הוא בכל אחד מהעצמים המרכיבים את העץ, כן? ככה צריך לצאת מתוך העניין הזה. אין כזה דבר עץ. מה שעושה את העץ לעץ, הוא עכשיו לא מדבר על דיין על עץ, הוא מדבר על מקרים של עץ ככה זה מתחיל, כן? עץ הוא יש לו צבע מסוים, אבל עץ יש לו צבע מסוים, אבל הצבע הוא לא נמצא בכלל בעץ. הצבע נמצא בכל אטום ואטום שבעץ. כי הרי אין שום מקום אחר לשים את הצבע, או כל מקרה אחר. כן? והוא נותן משל, משל מאוד, מאוד ברור, ומשל בו, כן? הוא נותן משל. זאת החתיכה מן השלג, כן? אם אני מסתכל על פיסת שלג, או, כן? אנחנו, אנשים נורמליים, אומרים ששלג הוא לבן, כן? So I'm going to open the window too hard. אבל האנשים מהם לא אומרים ששלג הוא לבן, כן? אין הלובה נמצא בכללו כולו לבד. לא יכול להגיד שהשלג הזה כולו, כן? החתיכת שלג הזאת, או חתיכה גדולה של שלג, הוא לבן. אבל כל עצם ועצם יצא מזה השלג הוא לבן. הרי לובן זה מקרה, כן? לובן זה לא, אין לובן בפני עצמו. לובן זה תכונה של דברים אחרים שהם נושאים עליהם את הלובן, כן? אז בגלל שאין לנו דברים, כן? אין כזה דבר שלג, יש רק עצמים שמרכיבים את השלג, כן? ואיכשהו העצמים האלה בהם צריך להיות הדבר, מה שאנחנו קוראים המקרה, שמבדיל אותו מכל עצם אחר, כן? כלומר, הופך אותו לשלג והופך אותו ללבן וכו' וכו', כן? אין בכלל מקום אחר לשים את זה. אז הלובן של השלג הוא לא נמצא בשלג, הוא נמצא בכל עצם ועצם מהאטומים המרכיבים את השלג. וכן אמרו גם בגשם המתנועע, כל גוף שזז, אז עוד פעם, אין בכלל גוף שזז, אלא כל עצם פרדי מעצמיו הוא מתנועע, ולכן לזה יתנועע כולו. אז הוא נראה שכולם מתנועע פשוט בגלל שהתנועה שהוא מקרה שמבדיל, שמייחד את העצם, הוא נמצא בכל אחד ואחד מהאטומים של העצם הזה, כן? ככה, צריך לשאול פה שאלה, למה הם צריכים שיהיה בכל אחד ואחד, למה לא נגיד 30% מהם, וזה מספיק? לא, נראה אחר כך שהוא חושב שזה בכולו, כאילו יש דברים שהם אמרו באמת שהם אולי רק בחלק מהאטומים שבגוף, אבל רובם אמרו שזה בכולם, והסיבה היא לכאורה פשוטה, כי אנחנו לא אומרים, אנחנו לא חושבים שרק חלק מהשלג הוא לבן, השלג כולו הוא לבן, אז כולו צריך להיות לבן, אז אם יש לך כולו שהוא נפרד מהכל חלק וחלק המרכיב אותו, ואנחנו בכלל לא מאמינים באטומים שמרכיבים דברים, אז אין לנו בעיה. הלובן נמצא בכולו, אבל לא בכל חלק מחלקיו, בכלל אין חלקים, אבל אם אין לך אלא את החלקים האלה, אז הלובן חייב להיות בכל אחד מהחלקים, כי זה נכון שכולו לבן. כן, שלג זה לא דבר שרובו לבן, זה דבר שכולו לבן. אז, וככה הם אמרו לגבי גשם התנוע, כן, אנחנו בעצם כבר ראינו את זה, לגבי השאלה שהיה להם מהאבן הריחיים הזאת, העיגול, כן, איך אומרים, וויל, שמתנוע, שהם אמרו שהחלק החיצוני שלו זז יותר מהר מהפנימי, למה כי הוא מתפרק? וזה מובן, כי התנועה נמצא בכל אטום ואטום, ולא בוויל בכללותו, כן? וכן, אבל הוא הולך להדביש שזה צריך להיות לכת, זה בסוף הולך על כל מקרה ומקרה, כן? מקרה זה פשוט הדבר הזה שהופך את העצם הזה לשונה מעצם אחר, כן? וכן, החיים, אז מצויים אצלם בכל חלק וחלק מעצמי הגוף החי, כן? יש גופים חיים ויש גופים מתים, כן? ולמדנו שגם הגופים המתים בעצם יש להם מקרה של להיות מתים, כן? זה לא כל כך, זה לא רק החיים. בכל מקרה, אז מה בדבר החי צריך להיות חי? כל עצם ועצם מהגוף החי צריך להיות לו תכונה או מקרה של חיים, כי אחרת הוא לא יכול לחיות, אין מקום אחר. וכן החוש, כן? הפרספצ'ן. כל עצם פרטי שבכלל לא הוא מרגיש, הוא מרגיש אצלם, כן? אותו דבר. והוא מדגיש את זה, כי זה אצלו אחד האבסורדים הכי גדולים, כי החיים והחוש והשכל והחוכמה, הם אצלם מקרים כשחרות והלובן, כמי שנווה מדעותם, כן? הרי להיות חי ולהיות בעל חוש, כן? מרגיש, תופס דברים מבחוץ, דרך החושים, או להיות בעל שכל, כן? או להיות בעל חוכמה, שזה לא רק בעל שכל, כן? זה החוכמה עצמה, חוכמה בפועל. כל הדברים האלה לפי דעתם הם פשוט מקרים, הם דברים דומים מטאפיזית, כן? הם מאותו סדר מטאפיזי כמו לובן ושחרות, כן? זה דברים שמבדילים דברים מהדברים האחרים. וכפי שנבהר, הוא הולך לדבר עליהם עוד יותר. עכשיו, יש כן דבר שהוא בעייתי אצלם, הנפש, כן? נפש זה בעצם הדבר הזה שהופך את החיים לחיים. יש פה כנראה בעיה, כי מן הסתם הצדיקים האלה מאמינים בנצחיות הנפש. יש לומר שצריך להיות נפש קצת בנפרד מה... גוף שהוא מחיה, או שהחיות שלו מרכיבה אותו. ואני חושב שזה באמת קצת בעיה, כי אני לא ראיתי את זה עכשיו, אבל כן, דיברנו שהקלם לוקחים תיאוריה מאוד כפרנית, והופכים אותה להיות התיאוריה הכי אמונית לפי דעתם, כן? הרי אטומיזם הוא השיטה של אפיקורוס, כן? או של דמוקרטוס לפניו, אבל אפיקורוס הוא זה שהסיק את המסקנות האפיקורסיות, כביכול מזה, בצורה מאוד מפורשת. כן? כי הרי הם הכל עם אטומים ורק, ולפי האפיקורוס זה אומר שהכל מקרה, אין שום סדר בעולם כלל. באו כן? ולכן, כפי שהוא כבר הזכיר בהקדמה הראשונה, האטומים של אפיקורוס הם נצחיים, יש איזשהו מספר אינסופי, של אטומים, והם שמתנגשים זה בזה בחלל חשוך ככה, בלי שום הדרכה, בלי שום כיוון, וזה במקרה אנחנו בפינה של העולם, שהתקפצו כל מיני אטומים ועשו הרים ונהרות ובני אדם, וכל הדברים היפים שאנחנו רואים, אבל זה הכל פייק. ככה אפיקורוס ודמוקרטוס ואחרים אמרו. הקלם בעצם מאמצים את אותו תמונת מציאות, עם ההבדל היחיד שאין אצלה מקרה, אלא הפוך, הכל ברצון או בחירה או בכיוון של הבורא, של האל, שהוא אצלם הבורא. אבל באופן מהותי, העולם שלהם נראה בדיוק כמו העולם של האפיקורוס, אלא בתוספת האל, שיכול לעשות את מה שהוא רוצה, בדיוק בגלל זה, כי אין שום דבר, שום מעצור פיזיקלי לפניו לעשות את מה שהוא רוצה, כן? זה מאוד... יש להם פירוש מאוד שונה למושג כל יכולת, כן? מי היד השם תקצר, כל המילים האלה, לפי אריסטו, הרמב"ם גם מאמין בזה, הוא מאמין, כן, למרות שיש מנהגו של עולם, השם יכול לעשות את מה שהוא רוצה. הם אומרים, לא, העולם בנוי באופן כזה שהשם יכול לעשות את מה שהוא רוצה, כן? לכן הם מרחיבים הרבה, אין אצלם באמת ניסים. הבעיה הקטנה היא הנפש. אני חושב, אני לא ראיתי את זה עכשיו מפורש, אבל בטח הנפש הוא בעיה בשבילם, למה? כי הם רוצים להאמין בסוג של נפש נפרדת לפחות, כשהיא נפרדת מהגוף. ואולי גם נצחית, או לפחות חיים בעלה בזמן, יש להם עולם הבא, כל מיני דברים כאלה. וזה לא דבר שנובע מהשיטה האטומית, כן? אז לכן, לכאורה, אני רק חושב, לכאורה הם צריכים פשוט להגיד, שיש קבוצה של אטומים, או סוג של קיבוץ של אטומים, או כן, קיבוץ זה כבר בעיה. אטום אחד שהשם מחליט שהוא יהיה נפש, והוא יחיה והוא ישרוד את המוות של הגוף, כן? בסוף, כלומר בסוף, יש פה עוד בעיה, כי הם צריכים להיות, כן? זה בעיה גם, אני אמרתי, יש דבר מוזר אחד שהם אימצו את השיטה הכי מקרית, אבל נתנו לשם את התפקיד של להיות המסדר, כביכול, לא שזה באמת יהיה הסדר, כן? של להיות זה. לכן הם חושבים שלאל יש חופש לעשות מה שהוא רוצה. אז יש פה בעיה נוספת, כן? הבעיה הנוספת היא שלפי התמונת העולם האטומיסטית, אין בכלל דברים מופשטים בעולם, כן? זה חלק מזה, כן? האטומיזם הוא שיטה מטריאליסטית מסוג מסוים, כן? נכון שהאטומים של הקלם לפחות הם כמעט לא גופים, אז שאלה כמה אפשר לקרוא לזה מטריאליסטית, אבל בכל מקרה, זאת שיטה שסותרת את המציאות של צורות, גם צורות לא נפרדות, אפילו של אריסטו, כל שכן צורות נפרדות כמו אפלטון וכו'. אז כן, אז האל עצמו יש באמת בעיה. שהוא לא גוף, אבל זה לא בעיה, כי אל חורג מכל הגדרים. אוקיי, בסדר. וכל דבר נברא בסוף על וידתם הוא בעל גוף, כן? הרמה אומר את זה מפורש, כמה מלאכים עשויים מאטומים. ולכן, נפש נפרדת שלפי כל הפילוסופים, כן? יש שאלה באמת מה שיטת אריסטו, אבל הרמה בוודאי חשב שלפי אריסטו יש איזשהו נפש נפרדת שהיא גם אולי נצחית וכו'. זה לא באמת ההסבר של נפש לפי שיטת הקלם. כן, הנפש אצלם הוא רק עוד גוף. אני חושב שזה די במפורש על שיטה של הרב סעדיה גאון, למשל. הרב סעדיה לא מאמין בנפש נפרדת, במובן הזה, למרות שהוא לא אטומיסט, אז זה קצת בעיה, אבל הוא כן חושב כמו כן, היו למשל, הם לא אטמיסטים לגמרי, איך קוראו להם? הסטויקנים חשבו שאלו גוף, כן? שאלו גוף כל העולם. בכל מקרה, אבל האלו גוף, כי הם באמת לא מאמינים בדברים מופשטים. אז הם באמת הסיקו את המסקנה הזאת, שגם האל הוא גוף, וגם האלים הם גופים. נכון שיש להם גם שכל, יש פה בעיות, אבל... הקלם, אין אצלם באמת מקום למציאות של שכלים, או צורות, או כל הדברים האלה. הפוך, כפי שאומרים, שכל זה מקרה של התאום מסוים. שגם מה שהם במקרה עושה, שיהיה לך שכל. ולכן גם נפש, הוא חייב להיות מקרה של גוף, ולכן בסוף אין אצלם נפש נפרדת, לא יכולה להיות להם נפש נפרדת, אבל כמובן הם בבעיה, כי הם אנשים דתיים, שרוצים להאמין בנפש נפרדת, ובנפש שנידונה לעולם הבא וכו'. אז זה באמת בעיה, אני לא מכיר עכשיו מספיק לגבי השאלות מה עושים בבעיה, כן, כמובן את הרעיון של תחיית המתים, שהוא בעצמו היה חלק מהמחלוקת פעם, בין הפילוסופים לקלמיסטים, לתיאולוגים, גם באסלאם, כן, בן סינה אמר שהחלק מהכפירה כבר שלא בן סינה הם רזלי, מונה כאחד מהכפירות של הפילוסופים שלא מאמינים בתחיית המתים, אבל במקום זה הם מאמינים בנפש מופשטת נפרדת, כן? גם רמב״ם כידוע שהיה בעיה על זה. אז בכל מקרה, אבל הנפש אצלם הוא רק זה שקם לתחיית המתים, ולא יכול להיות נפש נפרדת. אנחנו מאוד רגילים להיות דתיים שדווקא יש להם תפיסה פילוסופית של הנפש, ולכן באמת אנחנו לא צריכים תחיית המתים. אבל טוב, זה אני כבר קפצתי הרבה מקומות, אני רק אומר שנפש הוא בעיה, ולכן ודאי שיש פה בעיה דתית לגבי הנפש, בגלל שהדתיים, למרות שהם גם רוצים נפש שיש לו קשר עם הגוף, בגלל העניין הזה של תחיית המתים, שאולי באמת נובע מתפיסה לא מופשטת של הנפש. ועדיין הם רוצים שזה ישרוד את המוות של הגוף, כן? אז אפיקורס בוודאי לא מאמין בנפש, כן? כל הרעיון שלו זה להגיד, כן? במובן מאוד מוצר, חלק מהשיטה האטומיסטית אצל האפיקורים זה לבטל את הפחד מהמוות, כן? אומרים, אתה סך הכל אטומים, אז מה זה משנה, באיזה קונפיגורציה של אטומים יש? אין ממה לפחד, ואם אתה מת, אם אין, אז אין, אז אין מי שיפחד וכולי, זה תיאוריה מאוד מפורסמת של אפיקורס. אז לכל מקום, הקלם יש להם בעיה עם הנפש, אז הם חולקים בה. אמנם הנפש, הם בה חולקים. יש להם בעיה, יש מבוכה איך להסביר את הנפש. הרמב"ם מביא את כל זה רק להראות שזה אבסורדי, כן? והחזק שבדבריהם, כן, החזק, כלומר, החזק הוא חושב אולי הכי טוב לפי שיטתם, או שאולי הכי מקובל אצלם, זה שהיא מקרה נמצא בגשם אחד פרדי מכלל העצמים אשר מוקב ממדם. כן, זה שאמרתי שיש דברים שהם כן לא בכל העצמים של האדם, כי הרי הם, כל אחד יכול לראות שלא כל העצמים של הגוף שורדים את המוות, כן? גם לא את החיים, כן? אנחנו כל הזמן מאבדים חומרים וכו'. אבל נפש זה הדבר שלא מתאבד, אז הם אומרים שנפש זה מקרה של, כן, הרי עצם לא יכול להבדיל בין נפש לגוף, לשאר הגוף, כי כל העצמים אותו דבר. אבל הנפש הוא אחד הוא מקרה שנמצא בעצם אחד מתוך הגוף. על דרך משל, ונקרא, אז לכן למה אנחנו אומרים שלכל הכן, אז חוזרים לסיבה, למה אנחנו אומרים שהלובן הוא נמצא בכל פיסה, לא בכל פיסה, בכל עצם שמרכיבה את פיסת השלג, כי אנחנו אומרים שכולו לבן. אז בעצם לפי דעתם, זה שאנחנו אומרים על אדם או בעל חי, שהוא בעל נפש, הוא לא לגמרי מדויק, כי לא כולו בעל נפש, הוא רק כלל בעל נפש מפני היות העצם הפרדיה הוא בו, בגלל שאתה אחד לא יודע, עשירית מהמיליון העצמים יש אטום אחד שהוא בעל נפש, אז אנחנו קוראים על שמו את כולו לבעל נפש, למרות שזה באמת בעיה, כי הרי הם גם לא יכולים להסביר שהנפש הזאת משפיעה את החיים לכל שאר, כפי שנראה, אין מקרה עושה דבר, אין סיבתיות בין עצם לעצם ולמקרה למקרה. כל דבר, כל אחד הוא כמו במונדה משלו, כן? אין לו קשר לשאר העולם, אז זה שאנחנו קוראים מכלל בעל נפש, אנחנו סתם קוראים לו ככה. זה באמת יוצא דבר בעייתי. אז זה שיטה אחת, שיטה הכי חזקה שביניהם, ומהם מי שאמר, היו אחרים שאמרו משהו אחר, שהנפש מורכבת מעצמים דקים, שהנפש הוא לא מקרה בעצם אחד, אלא הנפש הוא בעצמו סוג של גוף, כן? שעשוי מכמה עצמים דקים, אבל הרמב״ם אומר, לפי שיטתכם, שעצם הוא לא מיוחד, אז חייב להיות מקרה, והעצמים מהם הם בלא ספק בעלי מקרה אחד, התייחדו בו והיו נפש, כן? אז הרמב״ם מסיק להם את המסקנה, לפי דעתם, לפי הכלל היותר חזק שלהם, שאין מה שמייחד דבר מדבר, אלא המקרה, אז חייב להיות גם אתה אומר שנפש הוא לא רק מקרה בעצם אחד, אלא נגיד כמה עצמים שהתקבצו ונהיו נפש, עדיין, סך הכל, זה שיש בכולם את המקרה של להיות נפש, כן? והרי מקרה הוא רק באטום אחד בפני עצמו, אז לא, לא, לא כל כך חילו. אבל אמרו, אותה שיטה, אמרו כי העצמים מהם מעורבים לעצמי הגוף, כן? השיטה הזאת, אני חושב שרב סעדיה יש לו שיטה שנשמעת מאוד דומה. הם רוצים הרי להבחין בין הנפש לגוף, אבל אין להם מושג של דבר מופשט, אז הם אומרים, יש גוף, גוף הוא עשוי מהרבה אטומים, כן, ובתוכם מעורב אוקיי, ובתוכם מעורב אטומים הם קוראים להם עצמים דקים, אולי עצמים מסוג אחר, כלומר שיש להם מקרה אחר שהם הנפש, כן? וכשאנחנו אומרים שהנפש נפרדת מהגוף, זה פשוט הפירוט של העצם הזה מהעצם הזה, ורמב"ם אומר זה לא מאוד עוזר לך מאותו סיבה, נעלים הנה, הוא מסיק, לפי כל השיטות האלה, לפי השיטות שהוא הזכיר, לא ימלטו מהדיעות עניין הנפש מקרה אחד. בסוף נשאר האמת של נפש, שהוא מקרה באטומים, אם באטום אחד, אם בהרבה אטומים, לא משנה. אז זה לגבי הנפש. כן, אז הוא בסך הכל מביא לנו את כל המבוכה הזאת, בשביל להגיד לנו שהכלל הזה, שכל הדברים הם מקרים, וכל המקרים הם באטומים, הוא באמת תופס אצלם גם לפי השיטה של גם על הנפש, כן? אפילו הנפש לא חורגת מהכלל הזה. והוא ממשיך שגם השכל, אמנם השכל, ראיתם שהסכימו, כלומר, בזה בכלל אין מחלוקת, שהשכל הוא מקרה בעצם פרדי מן הכלל המשכיל. כן? אין אחד שאומר ששכל, כן? שכל, כלומר, הכוח ההשכלה, זה שאני יכול לחשוב, אני יכול להבין, זה לכולם מסכימים שהוא עצם, שהוא מקרה באחד העצמים המרכיבים את הכלל המשכיל. ומה לגבי המדע? כן? מדע זה לא השכל, מה שהוא קרא לפני זה החוכמה, כן? מדע וחוכמה פה אותו מילה. מדע, כלומר, לא השכל זה שאני יכול לחשוב, אלא המחשבה עצמה, כן, הידע עצמו. הידע עצמו, אז יהיה אצלם בלבול, כן? עוד פעם יש להם ויכוח, ויש פה שני צדדים. אם הוא מקרה, נמצא בכל עצם ועצם מעצמי הכלל לא יודע, כן? או שהמדע הוא בכל עצם, כי אנחנו אומרים על באדם שיש לו מדע, כן? שיש לו ידע כבר, כן? שיש לו ידע בפועל, זה ההבחנה, כן? הוא יודע כבר משהו. אבל אנחנו אומרים על האדם שהוא יודע. אז אותו שאלה. אז, ובגלל שיש לנו הכרח שאנחנו לא יכולים לשים דברים אלא בתוך מקרה, אז יוצא לנו שיש רק את האופציה הזאת, או שלהגיד שיש בכל עצם ועצם מהגוף היודע, מהכלל היודע, יש מדע, ואז יוצא משהו מגונה, כפי שהוא מסיים בשני הדברים, יש משהו מגונה, אני חושב שאפשר להביא מפשטות. כן, משהו מגונה שיוצא מזה שהציפורן שלי יש לה מדע, כן? כי המדע נמצא בכל עצם ועצם מהגוף המשכיל. אז יוצא שהציפור יש לו מדע, שזה נשמע מאוד מוזר. או שאנחנו אומרים שבעצם אחד לבד, כן? ואז יוצא שהמוח שלי אין לו מדע, כן? הראש שלי אין לו מדע, רק איזשהו עצם אחד שבו יש מדע. והתחוו משני הדברים, דברים מגונים, כן? מגונים, הכוונה, אבסורדיים, מוזרים. אבל בכל מקרה, זה הכל נובע מההקדמה שלהם, שהכל מקרה של עצם. עכשיו, זה כבר ראה לנו, כן? אז בואו נחזור, לסכם. ההקדמה שלהם זה שאין מקרים אלא בעצם פרדי, ולכן נובע מזה אבסורד מסוג אחד, שהרמב"ם עכשיו עבר על זה, שיוצא שגם הדברים המופשטים, כן? כמו נפש, כמו חיים, כמו חוש, כמו שכל, כמו מדע, הם תקועים באותו הקדמה, וכפי שאנחנו רואים, או רמז, הוא לא הביא לנו מה מגונה, אבל אני משלים וצריך לחפש, לראות עוד מה בעצם הוויכוחים פה, אבל מכל זה יוצא דברים מגונים. אני הזכרתי מבוכה אחת מאוד גדולה לכל מי שמע מבנפש, באמת יוצא פה משהו מאוד מוזר. ועכשיו הוא הולך להזכיר משהו יותר פשוט, יותר בסיסי, קושיה יותר פשוטה על ההנחה שכל הדברים נמצאים בתוך, כל המקרים נמצאים בתוך העצמים, בתוך האטומים ולא בתוך הכלל אף פעם. אז היה להם קושיה. וכאשר הוקשה עליהם, אז הוקשו עליהם, ויותנו מוצאים המתכות והאבנים הרבים, הרבה מהמוצקים בעולם, בעלי מראה חזק, יש להם צבע חזק, כן, הוא שחור, הוא לבן, הוא אדום. אבל כשישחקו, אנחנו שוחקים את אותו אבן או אותו מתכת, יסור המראה ההוא, אז בתום המראה הולכת לה. למשל, שאנחנו כשנשחוק הפתידה הירוקה, כן, איזשהו אבן טובה ירוקה, ביותר, כן, היא מאוד ירוקה, אז יש לה ירוק מאוד חזק, אבל פתאום אנחנו שוחקים אותה, תשוב אבק לבן. אז מאיפה? אז יש לך עכשיו בעיה מאוד פשוטה. אם אתה אומר, כפי שאריסטו אומר, שהלבן נמצא כביכול על השטח שלו, כן? הצבע שלו נמצא בכללותו, כן? אז אין בעיה. הלך הכללות, שחקת אותו, אז כבר אין כללות הפתידה, אז עכשיו זה לבן, כי החלקים היותר קטנים שלו לבנים או משהו כזה. אבל אם אתה חייב להגיד שבכל עצם ועצם מתוך הגוף הגדול יש את המראה שלו, את הצבע שלו, אז המבחן הכי פשוט היה צריך להיות, תחתוך את זה לחלקים קטנים ותראה שבאמת הם גם ירוקים, אבל הם לא. והוא ראה שזה היה מקרה, ייתכן מציאותו בכלל, לא בחלק ממנו. כן, אני חושב שיש פה תשובה פשוטה, אז אני לא יודע מה כל כך קשה פה, כן, מה התשובה? כאילו התשובה, אני הייתי חושב סתם, אולי זה לא המקרה שהוא חושב עליו, אני הייתי חושב, אוקיי, אולי באמת הצבע הוא רק בעצמים החיצוניים של הדבר. וכשאתה זוחק אותו, אז נכון שעדיין יש צבע, אבל הוא פשוט בטל, כי יש הרבה יותר עצמים בלי צבע. משהו כזה. שלא יהיה? הוא מחליף, אני לא יודע מה באמת קורה. אולי באמת בפנים אין צבע, וכשאתה שוחק אותו, אז הולך מבחוץ, הוא מדי קטן, הרי יש פה, צריך רק שכבה מאוד מאוד קטנה של החוץ בשביל שיהיה צבע. אולי הוא ממש מיקרוסקופי, הוא ממש מאוד קטן, ולכן כשאתה שוחק אותו, אז אתה מראה את הרוב שהוא לא בעל צבע. זה לא נראה לי, אני חושב שזה גם אולי ככה באמת זה קורה לפעמים. אבל פה יש פה, אז אני לא יודע, זה...
לא, אבל כנראה הבעיה שלו זה שכאילו הם לא מוכנים להאמין בשיתוף פעולה של כל החלקים ביחד, לא?
נכון, נכון. אז כלומר, צריך לחשוב ככה, זה שאני אומר שהרוב גורם שזה יראה בעל צבע, בעצם הכנסתי פה שיטה מאוד מודרנית. שיטה שאומרת שהצבע באמת בעיקרו או ברובו, כן, נמצא בתוך המבט שלי, בפרספקטיבה שלי, כן? אבל אף אחד פה לא חשב על זה עדיין. זה יהיה תירוץ אחר באמת לשאלה שלהם. התירוץ של האחרונים באמת הוא התירוץ הזה. האחרונים גם מאמינים כמו הקלם שכל המקרים, או שאין המקרים, או שצבע הוא לא מקרה בכלל, כן? שאין מקרים, מה שקוראים secondary accidents או secondary attributes. צבע הוא לא דבר, צבע הוא רק איך שנראה לנו האוסף המסוים כזה של אטומים וכו'. ובאמת, זאת תהיה תשובה אחרת שמכניסה את הסובייקטיביזם, את הרעיון שצבע הוא רק נראה. הם גם יאמרו משהו כזה בסוף, הם גם אומרים יסוד כזה שהעיניים שלנו משקרים, אבל לא משתמשים בזה בשביל לתרץ את השאלה הזאת, למה? כי הם חושבים שאנחנו צריכים ליישב את זה בדבר עצמו. והם אומרים, אוקיי, אבל הם כולו לבן או לא כולו לבן? הרי כשאני רואה אותו, אני לא רואה שרק השכבה החיצונית לבנה, אני רואה שכולו לבנה. ואולי מדברים גם על אבן פתידה הזאת, שאני חולק אותו לחלקים גדולים, אז גם הבפנים הוא לבן, כן? זה לא נכון שרק בחוץ הוא נהיה לבן, כן? אז אני חותך אותו לחצי, אז הוא עדיין ירוק, כן? רק כשאני שוחק אותו לחלקים מאוד קטנים, כן? אז מתי זה בדיוק קורה שפתאום הוא לא לבן, שפתאום הוא לא ירוק. אני חושב שזה הבעיה. גם אצלנו, בשפה שלנו, הרמב"ם הולך להגיד בעצמו שיש דוגמאות יותר חזקות, קושיות יותר חזקות. עוד שנייה, אני חושב שבשפה התקנית מדברים על תכונות emergent, כן, emergent properties, שזה אומר למשל הרטיבות של המים, כן? אטום אחד של מים הוא לא רטוב, כן? כי רטוב זה בסך הכל תיאור של איך המים מתנהגים כשהם נפגשים בגוף אחר, כן? אבל אטום אחד של מים הוא לא רטוב. אז לכן יש באמת מחלוקת האחרונים, כן? האחרונים אומרים, יש שתי שיטות, יש כאלה שאומרים שאין רטיבות בעולם כלל, כן? אבל זה לא השיטה של הקלם, כי הקלם כן מאמינים במקרים, וגם במקרים מהסוג הזה, כן? הם לא אומרים כמו דקארט ואחרים שאמרו שבאמת יש רק, אין מקרים בעולם, כן? דקארט אומר שמקרים אמיתיים זה רק כמות, כן? רק מה שמכונה פה כמות, או שמשהו קורה extension, כן? להיות בעל גודל מסוים בשלושת הממדים, זה המקרה היחיד שגוף יש לו באמת. כל שאר המקרים, כמו צבע וכמו ריח וטעם וכל הדברים האלה, הם יחסים בינינו לבינם, כן? או דברים שנמצאים במוח שלנו ולא בדברים עצמם, כן? כי וככה אנחנו מלמדים גם בשיעורי מדע בבית ספר היום, כן? צבע זה פשוט, לא זוכר, את הקונפיגרציה של החומר שגורמת לאור להיות מוחזר באופן מסוים, כן? אבל אין באמת צבע בדברים, כל שכן טעם וכל הדברים האלה. אז כלומר, בסוף אנחנו עושים רדוקציה של התכונות מהסוג הזה אל כמות, כן? אל איך החומר עצמו מאורגן. כן? בלי, אין באמת צבע אדום בעולם, יש רק את איך אומרים, את האורך של הגלים שנפגשים בו וכו'. כן? ואורך זה כמותני, כן? לכן כל המדע שלנו הופך את הכל לכמות, כן? הוא לא מאמין באיכויות. יש גם בימינו פילוסופים שאומרים שזה תיאור מאוד חלש, כי הרי אתה סתם, יש לך שאלה מה זה איכות, מה זה צבע, והחלטת שאין כזה דבר צבע, אוקיי, זה תמיד התשובה הכי טובה לכל שאלה, אין, אז לא צריך להסביר. אבל כאן יש צבע, וכשאתה אומר, אומר שצבע הוא רק בראש שלנו, אז אתה פשוט החלפת את מקום הבעיה, במקום שנטרח להבין איך יש איכויות לדברים, אתה אומר, אוקיי, תטרח להבין איך יש בראש שלנו איכויות, כן? הרי זה לא מוסבר. למה אנחנו קוראים, למה אנחנו מבחינים באורך הגל הזה צבע ירוק ואדום וכו'. זה לא מוסבר, זה נהיה סתם. אוקיי, ככה המוח שלנו עובד, ולמה הוא עובד ככה? מה זה אומר שהוא עובד ככה? מה המשמעות של זה? באמת לא מוסבר בשיטה הזאת. ולכן יש כאלה שאומרים שאנחנו כן יכולים להראות שיש מה שקוראים emergent properties, יש תכונות של הכלל שהן לא תכונות של הפרטים שלהם. ועכשיו יש באמת בעיה פילוסופית מאיפה זה מגיע, כן? אם אנחנו חושבים תמונת עולם האטומיסטית שביסוד מה שקיים זה האטומים, החלקים היותר קטנים, אז יש באמת שאלה, יש באמת שאלה של איך יש דברים, איך יש תכונות של העולם שאי אפשר לעשות להם רדוקציה לאטומים, ואז אנחנו חוזרים לתשובות האריסטוטליות, כן? זה תכונה של הצורה, כל מיני דברים כאלה. אז זה אחד, לפחות אחד מהאופציות הקיימות היום בפילוסופיה. וזה בעצם, אם אני מבין נכון, זה בעצם הוויכוח שנמצא פה, כן? אנחנו אומרים, כן, אולי הדוגמה שלו לא מספיק טובה, כן? הדוגמה של הרטיבות, למשל, הוא דוגמה יותר טובה. כי רטיבות הוא באמת דבר, כן? כי על הצבע אני יכול להמציא את התשובות שאמרתי, שאולי זה פשוט צבע חלש, ואז זה מתערב, אבל אני חושב שאולי פילוסופית גם שם יש את הקושייה, כי אנחנו מבחינים צבע, אנחנו לא מבחינים, כן? אנחנו מאוד רגילים שבמדע שלנו אומר שאין צבע, יש רק מספרים, כן? גם המחשב שלי לא מכיר צבע, הוא מכיר אדום ירוק לבן וכולי, מספרים מ-1 עד 255, ואז כשאני רואה צבע כחול חלש, אני אומר, זה פשוט תרכובת של הגלי האור האלה, כן? אבל זה לא באמת תשובה טובה. כי אז אתה לא מדבר על צבע בכלל. וכשאני מדבר על צבע, אני כן מדבר על משהו קיים, שהוא בדיוק, כן? אתה רוצה להגיד לי איך עושים את זה במקרה, על די, כשאני רוצה לעשות את זה עם המכחול שלי, איך זה עושה, אוקיי, זה יכול להיות. אבל עדיין, יש כזה דבר שהוא הצבע הזה עצמו, הוא איזשהו דבר, ואת זה המדע החדש בכלל לא פתר, כן? בכלל לא, הוא פשוט התעלם מזה. אבל אם אנחנו רוצים כן להגיד על זה, אז אנחנו נמצאים באותו בעיה. כן, אני רק אומר שהתשובה שלי של להגיד שאוקיי, יש אחוז מסוים של צבע ירוק ואחוז של לבן, הוא לא כל כך תשובה טובה, כי צבע הוא לא דבר של אחוזים, כן? צבע הוא דבר שנמצא בכולו, כן? אלא אם כן, אנחנו מכחיש את המציאות של צבע, כפי שבאמת אחרוני הפילוסופים אמרו, או שאולי גם הקלמיסטים, כאילו חלק מהאטומיסטים הישנים עשו, אבל אם אתה לא מכחיש את המציאות של צבע, כלומר, לא מחליף את המציאות של צבע עם מספרים של כמה הצבע וכמה מהצבע הזה, אז באמת זאת בדיוק אותו שאלה של emergent properties, של דברים שהם, שנראה מאוד ברור שהם נמצאים בכלל ולא בפרט, ואז יש לנו שאלה, האם יש כלל? אז חייבים להגיד שיש כלל, ולא רק אטומים, כן? זה הנקודה, וזה יהיה העניין פה. אוקיי. עכשיו, כן, אני הסברתי טוב את השאלה שלו מהדבר. ברמה מביא דוגמה יותר טובה באמת, כן? אני חושב שהדוגמה השנייה איתו שלו, הוא אומר בעצמו שהוא ראייה יותר טובה, ויותר מבואר מזה, כן, יותר ברור מזה, זה הנושא של חיים, כן? צבע, באמת, כפי שאמרתי, אולי אפשר לדחוק כמו שאמרתי וכו'. אבל חלקים שיחתכו מן החי אינם חיים. כן, מצד אחד, אפילו הציפורן שלי היא חיה, כל זמן שהיא מחוברת איתי, כן? היא חלק מהחיים הכלוליים של הגוף. אבל ברגע שאתה חותך אותו, אפילו אתה חותך יד של בעל חי, אז היד כבר מפסיקה לחיות, כן? והוא ראיה שזה העניין, נתוקן מציאותו בכללו, לא בכל חלק מן, להיות חי, שאנחנו אומרים, היד היא חיה, אבל היא חיה בתור חלק מהמכלול שנקרא גוף חי. היא לא חיה במזה שכל אטום ואטום שבתוך היד חיה, כי זה לא נכון. הרי אם זה היה נכון, אז היא צריך להיות, שהיה צריך להיות שאפשרי לחתוך את היד, והיד תמשיך לחיות, כן? צריך לחשוב פה, כי גם הקושייה הזאת אפשר כביכול להגיד, אולי הוא באמת צריך פשוט לקבל את היכולת לחיות מהלב או whatever, מאיזשהו חלק אחר שנותן לחיים, כן? וגם פה אולי נעשה את אותו משחק ולעבור על זה ולראות שזה לא יהיה תשובה טובה. כי היד שלי באמת חי בתור יד שלי, אבל רק בתור יד של הגוף כולו, כן? בתור חלק מהכלל. ולא שהוא חלק, אבל לא חלק במובן הזה שאני יכול לחתוך אותו והוא ימשיך לחיות. אבל כל זמן שהוא כן חלק, הוא כן יד עצמאי, כן? עצמאי במובן שיש חיים ביד הזה. הוא לא רק נע על ידי זה שאני מניע אותו בראש שלי, והוא עד עכשיו כבר מת. זה היה משהו מאוד מוזר להגיד, כן? אז עכשיו, זה שתי קושיות מאוד גדולות על השיטה שאומרת שיש מקרים רק באטומים, כן? וכפי שהזכרתי, זה באמת מחלוקת חיה, כן? אנחנו מאוד רגילים, בבית ספר מלמדים באמת את שיטת הקלאם, שבאמת כל המקרים נמצאים באטום, ולא רק זה, אלא כפי שאחרוני הפילוסופים אמרו שרוב המקרים לא קיימים, יש רק איכות, רק כמות, כן? שזה אפילו הקצנה של השיטה האטומיסטית, כפי שלמדנו, שכמות הוא בסך הכל מספר של אטומים, מספר של החלקים, את זה אפילו הקלאם לא אמר. עכשיו, הקלאם היה להם תשובה אחרת לשאלה שלי, או אולי תשובה דומה, אבל עם האל, כן? הם יש להם ג'וקר תמיד, הם יש להם את האל שפותלה להם את כל הבעיות, ולא רק הוא, זה כל התפקיד של המדע הזה, שנצטרך את האל בשביל לפתור בעיות מאוד בסיסיות. אז הם אמרו תשובה אחרת, הם אמרו ואמרו בתשובת, בפירוש הקושייה, הם שיבו כאשר, אמרו מה מצטט פה, כן? כאשר הקלם הקשו על עצמם, איפה הלך הצבע הירוק כאשר חתכנו אותה, שחקנו את הפתידה, הם ענו שבועה פשוטה. המקרה אין קיום לו, ואמנם יברא תמיד כמו שהבאר מדעתה בהקדמה של האחר הזאת, ההקדמה השישית, או התשובה לבעיה שעולה מההקדמה החמישית. יש למקדמה השישית שאנחנו נלמד שבוע הבא, שהוא שמקרה לא קיים. זה, אפשר לקשר את זה גם לזה שהם אמרו שזמן הוא לא קיים, אבל בכל מקרה הם אמרו בלי זה, אמרו שהמקרה לא קיים. מקרה זה דבר שקיים רק רגע אחד, כל פעם, ואז השם כל הזמן בורא מקרה אחר מחדש. במקרה, כן, לא במקרה, אבל במקרה השם נוהג בדרך כלל לברוא את אותו סוג מקרה, באותו אטום, ולכן נדמה לנו שיש רציפות בחומר, בגופים שאנחנו רואים, כן? אנחנו לא רואים שפתאום בדרך כלל אנחנו לא רואים שפתאום הירוק נהיה אדום, אבל לפעמים אנחנו כן רואים, כן? הרי כשאנחנו שוחקים את הירוק, פתאום הוא נהיה לבן. זה לא שאותו דבר שהיה ירוק הוא עכשיו לבן. זה אולי אותו עצם, וגם זה קצת בעיה, כי להיות מצוי כנראה הוא גם יקרה. אבל מה? כל הזמן בורא את המקרה, כל רגע מחדש, ויש מנהג, השם מנוהג מנהג, שכאשר שוחקים את הפתידה, אז הוא מפסיק באמת לברוא את המקרה הירוק, הוא מתחיל לברוא מקרה אחר של לבן, כמובן שזה לא נגרם על ידי השחיקה, אנחנו נראה את זה בהקדמה השביעית, יותר בצורה ברורה, זה פשוט, השם עושה את זה, אנחנו לא עושים את זה, בהקדמה השישית נראה את זה במפורש. השם עושה את זה, אבל זה התשובה שלהם לבעיות מהסוג הזה, כן? זה תשובה מאוד קיצונית, אבל זה באמת חלק מהשיטה שלהם, שהמקרה לא יתמיד, אז זה תשובה טובה. אני אמרתי שאני יכול לענות על זה בתשובה מודרנית, שפשוט להגיד המקרה לא קיים. אבל הם אומרים משהו דומה, הם לא אומרים שהוא לא קיים, הם אומרים שהוא לא קיים יותר משנייה אחת, או מה שהם חושבים שהיחידה הבסיסית של הזמן, אז לכן הם אומרים, זה לא בעיה. זה שאתה רואה משהו שהיה אתמול ירוק ועכשיו הוא לבן, זה לא ראיה הראיה הוא, כן, הרי בעצם הם גם מכחישים בזה כל ראיה אפשרית במבחן, כן? כל האקספרימנט לא יכול לעבוד לפי הקלם, בצורה אמיתית, רק בשביל לגלות את המנהג. אבל בצורה אמיתית, שום מבחן לא יכול לעבוד, כי בסך הכל זה שהיה אתמול, זה שאותו דבר הוא היה אתמול ירוק ועכשיו ירוק, זה שתי דברים שונים, זה לא גרם, זה לא זה גורם לזה, זה שהוא היה לפני רגע ירוק, זה לא מה שהוא עושה את זה שיהיה עכשיו ירוק, אלא השם עושה את זה בישירות כל הזמן. ולכן, אם לפעמים הוא באמת היה ירוק ועכשיו הוא לבן, אין בעיה, השם החליט לעשות את זה לבן. למה כל הזמן הוא מחליט? אין סיבה. לא יכול להיות סיבה, וזה גם לא קשור למעשים שלנו. אז זאת אותה שיטה שלהם, וככה הם באמת עונים על כל השאלות מהסוג הזה. כמובן שזה סוג של תשובה ש... הוא גרוע מהשאלה, כן? הוא הופך את כל המדע למיותר ולבלתי אפשרי, אבל את זה אנחנו נראה כבר בהקדמה הבאה.